הציונות, דיברנו על הציונות בתור ביטוי להיות היהדות פוליטית. כן, כלומר, אנחנו אומה, ואומה זאת ישות פוליטית, והוספנו לזה גם כמה סייגים שההגדרה של היהדות כאומה, כפוליטיקה, איננה לגמרי מדויקת, אבל הייתי אומר שזאת נקודת המרכז של כל ההגדרות האחרות, לפחות בעידן ההיסטורי. וזה מסביר מדוע, למשל, אדם כמו הרצל חשב במונחים מדיניים, למרות שההתעוררות לנושא באה לו דווקא מדחיפה חיצונית, מההגדרה, כלומר, מהרעיון של זכות ההגדרה העצמית של הלאומים שהתחדש במאה ה-19. ועוד כמה דברים, יש למשל ב... חשיבה השמאלנית הפרוגרסיבית ביחס לציונות, תודה רבה. לא, זה בסדר. שהציונות היא בעצם איזה מין זמורת, לא בדיוק זמורת זר, אבל משהו מאוחר בזהות היהודית, מכיוון שהרעיון, המושג של לאום הוא מושג מאוחר בכלל בעולם המערבי, וזה לעניות דעתי קצת תחות עיניים. זה נכון שהציונות התנסחה במונחים שתואמים את הלאומיות של המאה ה-19, אבל המושג של לאום הוא מושג קדום בכל מקרה, מה שלא יהיה, כולל ההשלכות הפוליטיות של המושג הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. וחזר לי חוש השם כשאמרתם אמן, כשאמרתם ברוך הוא ברוך שמו לא שמעתי, אבל או שמעתי קצת. מה? כן, בזכות הברכה. ובכן, צריך לזכור שלציונות ההרצליאנית, זו שקיבלה את הצורה של מדינת ישראל וכו', קדמה ציונות אחרת. הציונות של חובבי ציון. כלומר, הרעיון של לשוב לארץ ישראל, להתיישב בה, לבנות אותה, לבנות את בית המקדש, לזכות לנבואה וכל, ולאכול מפריה ולסבוע מטובה, הרעיון הזה התחיל לקרום אור וגידים בעשרות השנים שקדמו לציונות. ואפשר לומר שהתנועה של חובבי ציון, שהייתה התנועה המרכזית שהיא באה בעקבות דורשי ציון שקדמו לה, בעצם הגשימה רעיון אחר שיש ביהדות, והוא הרעיון של שיבת ציון. שיבת ציון, גם אצל גדולי המתלהבים ממנה, בדרך כלל לא תורגמה למונחים פוליטיים. זה נכון, היו קצת מהוגיה של הציונות הקדומה שחשבו במונחים פוליטיים, למשל רבי יהודה אלקלעי, וגם רבי יהודה ביבס, שדיבר על הקמת צבא יהודי. אגב, בזה פרופסור יעקובסון צדק, כשהוא אמר שעצמאותה של יוון הייתה גורם מסוים, רבי יהודה ביבס חשב על הקמת צבא יהודי בעקבות העצמאות היוונית. אבל נגיד ככה, גם אלה שדיברו במונחים מדיניים לא עשו שום דבר בתחום המדיני-פוליטי. החידוש של הרצל היה שעכשיו אני מקים קונגרס, שבא כנציג של זהות פוליטית מול המעצמות. זה דבר שלא היה אלפי שנים. במובן הזה אפשר לומר שהרצל מהווה בהחלט מהפכה. אבל היום הייתי רוצה ללמוד איתכם דווקא את הממד הלא פוליטי של שיבת ציון, ולכן אני, נגיד, כל מה שנלמד היום אני חושב שהוא במסגרת של המושג שיבת ציון, ולא במושג של ציונות. כשאני מדבר על ציונות, אני מתכוון לפוליטיקה. כשאני מדבר על שיבת ציון, אני מדבר על תנועה לשוב לציון. כן? כלומר, הגירה, אפשר לומר. כשלהגירה הזאת יש הרבה מאוד מניעים. בדרך כלל המניעים הם רוחניים, לפחות בהתחלתם. בעקבות גירוש ספרד, אפשר להגיד, זה מתחיל אז. כשיש גם מחשבה אצל, אבל מאוד מתחת לפני השטח, של הקמת מדינה בגליל, זאת הייתה המחשבה של דון יוסף נשיא ודונה גרציה, והיו עוד כמה שחשבו בכיוון כזה, אבל זה מאוד מאוד הוסתר, וכשהטורקים הרגישו שיש כיוון כזה, הם נלחמו נגד חידוש השמיכה ועוד כמה דברים כאלה, מהסיבות האלה. זה ממשיך עם העלייה של יהודים רבים מכל מיני מקומות בעולם, בין היתר העלייה של רבי חיים בן עטר, אור החיים ממרוקו, עלייה של תלמידי הבעל שם טוב לטבריה ולגליל בכלל, אחר כך עלייתם של תלמידי הגאון מווילנה והקמת בניין החורבה, ועוד עליות פה ושם. גם קרה דבר מאוד משונה בשנת תו רשמם, זה כבר קרוב מאוד לציונות, תו רשמם 1880, כשממקומות שונים בעולם יהודים, או תו רשמם בית יותר, על יד בית אמר, אבל גם היה תמר, היה תמר ובית אמר. החל מ-1882, פתאום אנשים מכל מיני מקומות בעולם מחליטים שהגיע הזמן לצאת, לחזור לציון, והם כנראה לא באו במגע אחד עם השני. הייתה עלייה מרוסיה, ממרוקו ומתימן. פתאום אנשים בכל מיני מקומות אומרים, שמענו שהמשיח בדרך, כל מיני דברים כאלה, ומחליטים לעלות לארץ ישראל. באותו זמן יש גם שיבת ציון נוצרית. כן, הנוצרים מתחילים להתעניין בארץ ישראל, קונסולים מגיעים לירושלים, מגינים על האינטרסים של נתיני המעצמות, וגם בונים שכונות חדשות. באותו זמן יש גם יציאה מן החומות של האוכלוסייה הערבית. כלומר, ירושלים מתפתחת בשלושה כיוונים, מצפון על ידי הקמת שכונות ערביות, במערב על ידי שכונות יהודיות ונוצריות, וגם בדרום נוצריות. כלומר, יש איזו התעניינות בארץ ישראל, כל זה מהווה כמין תשתית המאפשרת את הרעיון של הציונות. טוענים, וגם הרצל בין הטוענים, שהרצל לא ידע כלל על כל זה.
באיזה שנה
התחילה
העלייה הזאת?
אז העלייה שציינתי אותה זה ב-1882, אבל לפני כן כבר היו עליות, היה הקמת מקווה ישראל, והקמת פתח תקווה וראש פינה. בקיצור, התחילו את העניין, בושה מונטפיורי הקים אז גם את משכנות שעננים, ואחר כך את ימין משה, וגם הייתה שכונה בשם מחנה ישראל, שהייתה השכונה הראשונה שהוקמה על ידי יהודים מחוץ לחומות. רק שזה לא הוזכר בספרות, בהיסטוריוגרפיה הרשמית של הציונות, כי למי אכפת מספרדים? כן, אז רב יואל משה סלומון הוא זה שהקים את, כן, את נחלת שיבה. זה פה למטה, מהרחוב. כן? יורדים ברחוב, מגיעים לנחלת שיבה. ובקיצור, יש איזו התעוררות, וההתעוררות הזאת מעוררת כבר אז שאלות. כבר אז העולם הרבני מתחיל לרכוש, יש אדישים, שזה הרוב, יש מתלהבים, ויש מיעוט של מתנגדים. עכשיו, כמעט ולא תמצאו מי שמתנגד באופן מהותי ליישוב ארץ ישראל. יישוב ארץ ישראל כולם מסכימים. אבל כבר מתחילים להרגיש את המעורבות של המודרנה בסיפור הזה. למשל, בוועד הפועל של חובבי ציון נמצאים חילונים מובהקים. וועד הפועל של חובבי ציון כלל בתוכו, הוועד העליון היה מורכב משלושה אנשים. אחד, הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, גדול הדור של אז. ולאו פינסקר, יהודה לב פינסקר. וילג, יהודה לב גורדון. אלה היו שלושת הראשים. אמנם יש אישיות רבנית, רמת מעלה הנציב, בראש הדבר הזה, אבל הפעילות של החילונים בתוך הקבוצה הזאת לא מוצאת חן בעיני חלק מן הרבנים, שאומרים אולי כדאי להיות בבחינת שב ואל תעשה. בסדר? עכשיו, מדוע אני מספר לכם את כל זה? המטרה שלי איננה לספר היסטוריה, אבל אני רוצה ללמוד איתכם תורה, אבל כדי להבין, דברי התורה שאנחנו נעסוק בהם, הם על, נאמרו על רקע, כלומר, הופיעו על רקע העלייה ופעילות חובבי ציון. בסדר? טוב, אז כאן אני מבקש שתוציאו מקור ששלחתי לכם בפעם שעברה, אני יודע אם כולם שמרו, אני אקרא אחרית כבראשית. אגב, אני רוצה לציין שוועד הפועל של חובבי ציון, היו לו שני מרכזים, אחד באודסה ואחד לא זוכר איפה. כשהוועד עבר לאודסה היה יותר בשליטה של החילונים מאשר של הדתיים, וזה גרם שחלק מהרבנים פרשו מהפעילות בחובבי ציון, ומי שהחזיק עד הרגע האחרון של קיום חובבי ציון בעמדה של שיתוף פעולה מלא עם ההנהגה החילונית היה הרב שמואל מוהליבר. הרב שמואל מוהליבר, מגדולי ישראל, גם הוזמן על ידי הרצל לקונגרס הציוני הראשון, אבל הוא כבר היה מבוגר מאוד, לא יכול היה להגיע, אבל הוא שלח מכתב ברכה. והוא ראה בהרצל מי שגואל את המפעל שלו. כלומר, עד עכשיו עסקנו בהתיישבות, עכשיו זה הופך להיות מדיני. הרב מוהליבר בהחלט היה אדם עם מבט מאוד מעמיק על הדברים. הרב קוק בצעירותו פגש אותו והתרשם מאוד ממנו. ייתכן מאוד שהחבירה של הרב קוק לציונות הייתה בעקבות ההשפעה של הרב מוהליבר, שעל שמו קיבוץ גן שמואל. כן. טוב, עכשיו המכתב הזה, אחרית כבראשית, הוא מכתב שנכתב במסגרת איסוף מכתבים לתמיכה ביישוב ארץ ישראל. זה הובא בקובץ שיבת ציון שיצא בוורשה על ידי הרב סלוצקי, זה לא כזה משנה. עכשיו בואו נראה מה העמדה של הנציב מוולוז'ין, אחרית כבראשית. זהו, אז אנחנו נלמד את זה. כבר הראינו דעת חז"ל כי בשעה שאין קללת השם רבוצה על ארצנו להיות שממה, יש תקופה שהקדוש ברוך הוא מקלל את הארץ, אבל כשאין הקללה רבוצה, אז רצונו יתברך שתתיישב הארץ על ידי ישראל עמו, וכמו שאמר השם ליצחק אבינו, שכון בארץ. ופרשו חז"ל במדרש רבה, עשה שכונה בארץ, זה לא במשמעות המודרנית של לעשות שכונה, עשה שכונה בארץ, הווה זורע, הווה נוטע, הווה נציב. אף על פי שהפלישתים הושיבוה אז לפי צורכם. כלומר, מה זאת אומרת ליישב את הארץ? הארץ הייתה מיושבת. הפלישתים ישבו בכל האזור שבו ישב יצחק. הייתה הארץ מיושבת. ועדיין לא הגיעה השעה שהנחלו הזרע אברהם. הרי זה עוד לא היה הזמן של קיום ההבטחה, זה עדיין היה רק בגדר הבטחה. הבטחה זה לזרעך אתן את הארץ, לא לך. מכל מקום, היה רצון השם שיעשה יצחק מצידו איזה מושב ושכונה לפניו. זאת אומרת שיש ערך להתיישבות בארץ ישראל, גם בשעה שאין המצוות התלויות בארץ חלות בה, גם שהיא מלאה עובדי עבודה זרה, יש ערך להתיישב בארץ ישראל. והנה, בעת החיה, כלומר עכשיו, כל דודנו, הקדוש ברוך הוא עלינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הנה, נתן לנו רמזים. מה הרמזים? על ידי שאנו רואים כמה סיבות היוצאות מהמסבב יתברך, כי כך ברצונו יתברך שתתיישב הארץ לאט לאט על ידי נדחי ישראל, ואיתה לב מלך הקיסר ירום הודו ושריו, להרשות לעשות ועד וחברה לאסוף כסף, לתמוך את אחינו עובדי האדמה ובעלי מלאכה אשר בארץ ישראל וסוריה. כלומר, איך אני יודע שהשם פקד את עמו? הקיסר מרשה לעשות שנור. הרי ברוסיה כל אגודה הייתה אסורה, קל וחומר אם מדובר לגבות כסף, שזה בוודאי אסור, קל וחומר אם זה להוציא כספים מרוסיה אל מחוץ לרוסיה. והנה הקיסר הסכים שיאספו כסף. אז מי אומר שזה לא גאולה? איך אפשר להגיד שזה לא גאולה? עכשיו הוא אומר עוד משהו. והוועד הזה מתנהג על פי חוקים ישרים בדעת הממשלה. כלומר, זה לא מתחת לפני השטח, זה לא מתחת לשטיח, זה גלוי. עוד הוא, כי כך עלה ברצון השם. לעשות יישוב על ידי ישראל בארצנו הקדושה, ועלינו להעיר ולהפיח רוח אהבת הארץ, ולמלא אחר רצון השם בכל אופן שיזדמן לפנינו. אם בפעולה חומרית, מה זה הפעולה החומרית? בעבודת האדמה, או בחרושת המעשה, או במסחר. אם בפעולה רוחנית, מה זה הפעולה הרוחנית למען ארץ ישראל? מה נגיד? להתפלל. לא. היינו הדפסת ספרים. זה פעולה רוחנית. הדפסת ספרים מועילים לעניין הנשגב. כלומר, לעשות תעמולה. תעמולה ציונית, זה לא ציונות במובן הרגיל של המילה, אבל זה תעמולה למען ההתיישבות בארץ ישראל, זה הפעולה הרוחנית. מדוע היא נקראת רוחנית? בגלל שהיא פועלת על הדעות, איננה פועלת בפועל ביישוב ארץ ישראל. עכשיו, טוב, זה יפה מאוד, אבל, כן, בבקשה.
כשהוא אומר לא הגיע השעה, והוא נותן רמז לכך שכן הגיע השעה,
כן. לא, איפה כתוב שלא הגיע השעה?
ועדיין לא הגיעה השעה
שהנחלו הזרע אברהם. אז בימי יצחק, אז עוד לא הייתה השעה שהנחלו הזרע אברהם, כיוון שההבטחה הייתה לבנים ולא לאבות. בסדר? טוב, עכשיו יכולה להיות קושיה. איך אתה אומר שהגאולה נעשית באופן הזה? אולי זה צריך להיות אחרת. אני זוכר שפעם ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, הגיע לשם תלמיד חכם מאמריקה. והוא אמר לרב צבי, הוא בא להגיד לו שני דברים. אני מוסר לכבודו דרישת שלום ממורי ורבי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליטה. ואז הרב צבי יהודה עושה, כן, תודה. דבר שני, יש לו שאלה. מה השאלה? יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. עונה הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. כלומר, מי אמר לך איך הגאולה צריכה להיעשות? אם הקדוש ברוך הוא החליט, אז הוא החליט. זה בעיה שלך להסתדר עם זה. הנה, אותו דבר אומר לנו כאן הנציב. ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני אדם. כלומר, יש אנשים שיש להם ציור, איך תהיה הגאולה. למשל, פתאום אתה שומע תקיעת שופר, מגיע ענן ורוד, סטריאופוני, אתה עולה עליו, ולכל המשיח של הנדל, חס וחלילה, אתה מגיע להר הבית. אולי? מי אמר שזה לא יהיה ככה? אז הוא אומר, אין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה, באופנים אחרים כאשר מצויר בדעות בעינם, כי על זה לקה משה רבנו. על שאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. עכשיו, משה רבנו קיבל צרעת, זה עונש. למה? כי הוא אמר, הם לא יאמינו לי. אגב, למה שמשה יחשוב שלא יאמינו לו? ולקה על זה, כדי איתה במסכת שבת דף צדי זין, והדבר ברור שלא אמר משה והם לא יאמינו כלל בגאולה, שהרי אותה הם מבקשים. הם זעקו אל השם, הם רוצים להיגאל, הם מחכים שיבוא גואל. אלא אמר משה שלא יאמינו למשה כי נראה אליו השם. למה? והיינו משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות, וגם לא נודע בקדושה וחסידות. שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעו, ועוסק בחוכמות חיצוניות, ומלובש ומדבר כמצרי, שעל כן חשבו בנות יתרו כאיש מצרי. כלומר, יש אדם שמגיע, הוא מדבר במבטא מצרי, יידיש הוא לא יודע, והוא אומר, יחבין הגואל. אומרים, בני ישראל, לא יכול להיות שאתה תהיה זה שהשם שלח. לא יכול להיות. הוא אומר שזה מה שמשה חשב, שבני ישראל חושבים, וזה היה חטא לחשוב שבני ישראל יחשבו את זה. כלומר, איך אתה מעלה על דעתך שבני ישראל יש להם תנאים מי הגואל?
רגע, אבל יש את הסוגיה הזאת עם שהמשך יבוא רכוב על חמור, או...
או הנשמיה, זאת אומרת, אתה לא יודע.
לא, אז לא יודעים, אז זה כן בסדר לחשוב שיהיה שופר, ש...
לא, אולי הוא יבוא על חמור, אולי הוא יבוא מהעננים. כלומר, עצם זה שאפשר ככה, אפשר ככה, סימן שאתה לא יודע.
כן, לא יודע.
נכון? ולפי דעות בני האדם היה ראוי יותר שיתראה השם לאהרון, קדוש השם, שהיה נביא עוד במצרים. כמו שכתוב בספר שמואל, אני לא נגליתי לבית אביך, וזאת הייתה טענת משה, רבנו, שיאמרו ישראל לא נראה אליך. כלומר, אם אנחנו מסתכלים בפרשת שמות, אז אומרים שמשה לא כל כך מעוניין, לא מעוניין לגאול את ישראל. למה הוא לא מעוניין? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו משפט מאוד מסובך. הוא אומר לו, לך ושלחך אל פרעה, והוצא את בני ישראל מארץ מצרים. שאתה שאלה, בתור מה? הרי אתה נותן לי שליחות כפולה. אם אתה שולח אותי לפרעה, זה סימן שאני עברי. אם אתה שולח אותי להוציא את ישראל, סימן שאני מצרי. כי אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. ואז בעצם שואל משה, ויאמר משה אל השם, מי אנוכי? כלומר, תגידי מי אני? כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את ישראל ממצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בוחר בתור גואל, מישהו שנמצא רחוב על שתי תרבויות. הוא אמנם מבני ישראל מצד בית גידולו, מצד אבותיו, מצד נושא השאיפה של שיבת ציון, מצד שני, כל החינוך שלו זה חינוך מצרי. ורק כשהוא ראה איש מצרי מכה את דרייפוס, אז הוא החליט להיות בצד של בני ישראל. כלומר, יש פה איזה קושי. ועד כדי כך שבסוף הקדוש ברוך הוא לוחץ עליו, הוא אומר, בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. אומרים חז"ל, מי זה ביד תשלח? מי שאתה רגיל לשלוח, לא אותי. מי זה מי שאתה רגיל לשלוח? אהרון. וייחר אף השם במשה. תעש. למה? הלא אהרון, אחיך, הלוי. כלומר, הרב מהגטו, ידעתי. כי דבר ידברו. כלומר, מה הם עושים שם בבית המדרש? הם מדברים. הוא צריך להתחזק באמונה. בעזרת השם, אנחנו נצא מפה. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו בידי מצרים. אנחנו נחזור לארץ כנען. אתה מדבר הרבה, אה? ידבר ידבר, אבל אתה גדלת על מדעי המדינה, אתה יודע לעשות את העבודה. אלא מה? כנראה שמשה היה לו קושי, שמה הוא לא יהיה מקובל על ההנהגה הרבנית. אז מיד אחר כך, הנה יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. הצורך לומר ורעך ושמח בליבו, זה אומר שמשה חשש שהוא לא יהיה רצוי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, יש בתוך העולם הרבני, יש כמה אנשים שאומרים שזה בסדר מה שאתה עושה. כן? הם שמחים בליבם כשהם רואים אותך. טוב, ועל זה הראה הקדוש ברוך הוא את המטה שנהפך לנחש, והיה ראש המטה לראש הנחש, וקצה המטה לזנב נחש וכו'. טוב, יש איך הוא עשה את הפירוט, זה לא כל כך משנה לענייננו. אני מדלג פה ארבע שורות, והנה נענש משה רבנו עליו השלום על שחשד את ישראל לאמור, כי לא יאמינו שנראה השם למשה להוציא את ישראל ממצרים, כי באמת אין לכבוד דעה את השם, וכאשר אמר על ידי ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, וכן לעת כזאת, אחרי אשר אנו רואים מתוך עלילותיו. עכשיו יש עוד משהו, אמרנו שהקיסר, הצר, מרשה לאסוף כסף, אבל יש עוד גורם, שהאיר את לב הנדיב, מי זה הנדיב? הברון רוטשילד. להפליא לעשות לטובת היישוב, והיטה את לב הסולטן. כן, גם הסולטן מסכים שיעבירו כסף, לא פשוט. וסרב להסכים לזה, אותותיו אלה הן הן דבריו, כמו שכתוב, שמו בם דברי אותותיו, ואין לנו להתחכם למור כי נצרך להיות באופן אחר. ובייחוד, חובה על גדולי ישראל, יברכם השם, להשתתף לרצון השם. מה, איך גדולי ישראל השתתפו? על ידי עצות ליחידים אשר ברחם השם להפריז על איזה סך מסוים. כלומר ש הרבנים יחתמו על מכתבי שנור, להגיד לעשירים, תנו קצת כסף לחובבי ציון. או לנדב לחברה הקדושה אשר על יישוב הארץ נוסדה. זאת אומרת, הוא לא אומר הנציב שחובתם של גדולי ישראל להתפלל, או לכוון כוונות, או כל מיני דברים כאלה, או להתחזק בשמירת הלשון, שכל הדברים האלה הם טובים, אבל לא קשורים לעניין בכלל. אבל אם ימתו כסף, זה גם משהו. ובזה יזכו גם הם לראות את ישראל בגוייהם, בארץ השם שמה, בנביהם, סליחה, בארץ השם שמה, ויהיו מהירים ככוכבים, דרך ארץ הקודש לרבים, וזכות הרבים יהיה תלוי בהם, וימצאו חיים צדקה וכו' וכו' וכו'. בסדר, אז אתם רואים פה התלהבות מאוד גדולה, כן? כי הוא יודע שהם לא יכולים. הוא אומר לאנשים לעשות מה שהם יכולים. כן? עכשיו, אם תשימו לב, יש פה מכתב אחר של הרב דוד פרידמן מקרלין, שדווקא היה ממתנגדי הציונות ההרצליאנית, אבל בשלב הזה הוא כן תומך, אבל יש לו הסתייגות. התנועה הלאומית אשר מצא לב מסילות בלבב בני עמנו זה שנים מספר, ותתפשט במידה קדושה, תמריצני להשיב לכבודו על מכתבו וכו'. הנה, רעיון היישוב בעצמו איננו צריך לדידי ולכבתי. הספרות העתיקה והקבלה מלאה מאמרים מלהיבי לבבות עמנו בני ישראל. ודיה היא לחבב את הרעיון הנשגב על החינו החרדים עם השם, עם תורתו נאמנו, וכו' וכו'. אבל מה? יש פה בעיה. נסיעתי לקטוביץ, מה היה בקטוביץ? הוועידה, ועידת קטוביץ שבה להתייסד חובבי ציון. תיתן ידיעה כי בליבי תבער אש אהבת ארצנו הקדושה וכולי. רגע, אך רואים, כי כולם מודים במצוות היישוב, בקדושת הארץ וזמן הזה, ובעיקר הרעיון בכלל, אך רואים הם בזה חיסרון בעצם ההנהגה מהעומדים בראש המנצחים על הרעיון הזה. ותקנות החברה לא לפי רוחם. אקווה כי במשך העת יראו אלו ואלו, ויתקנו את אשר יפתו בזה, והשם השוכן בציון יאחד לבב כל אחינו בית ישראל וכולי. כלומר, ברור שישנן דעות שונות בכיוון הזה. עכשיו, הייתי רוצה גם לראות איתכם את זה אדמור מקרלין, מגדולי הפוסקים, בעל שאלת דוד. הוא גם עסק בשאלה של בניין המקדש בזמן הזה ועוד כמה דברים כאלה. זה שהמנהיגים הם לא בדיוק משלנו, הם לא דוסים. עכשיו יש עוד מקור שביקשתי לצלם ואינני יודע אם הוא נמצא. המקור מספר שמות. שלחו לכם את זה. טוב, אז לפני כן בואו נסתכל לרגע אחד במקור מספר 5. מקור מספר 5, מדבר על מקורות של שנה, של שבוע שעבר. רמב״ם תשובה א' א'. תגידו לי מה זה קשור לעניין, אנחנו מיד נראה איך זה קשור. הרמב״ם כותב, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. בעצם מה מלמד אותנו הרמב״ם? שיש מצווה בתורה של וידוי. אין מצוות תשובה, לפי הרמב״ם. כלומר, לעשות תשובה, זה דבר שאיננו בכלל המצוות, אבל אם כבר אני עושה תשובה על עבירה כלשהי, יש לי גם מצוות וידוי. חולק על הרמב״ם, לא הבאתי את המקור, חולק על הרמב״ם הרמב״ן. הרמב״ן סבור שאחת מתרי"ג המצוות בתורה היא מצוות התשובה מלבד מצוות הוידוי. יוצא שלפי הרמב״ן, כאשר אני חוזר בתשובה ביום הכיפורים למשל, אני מקיים שתי מצוות, תשובה ווידוי. לפי הרמב״ם אני מקיים רק מצווה אחת, מצוות הוידוי, לא מצוות התשובה. עולה כאן שאלה מצודק, הרמב״ם או הרמב״ן?
מה העיקרון? כי בסוף התוצאה היא דומה.
התוצאה היא דומה. השאלה היא, האם יש מצווה בתורה לעשות תשובה או לא? לפי הרמב״ם לא, לפי הרמב״ן כן. אם עשה עבירה שהוא, יש הגדרה של חרטה, קבלה לעתיד, וכדומה. הרמב"ן אומר שזה כן מצווה. אז אתה חולק על הרמב"ן. מי אתה בכלל חולק על הרמב"ן? מה? בסדר. מקבל. הרמב"ם קרא לזה הלכות תשובה, ובמצוות הוא כותב רק דוידוי. לא אכפת לי, מה זה קשור למצווה או לא מצווה? התשובה היא שהרמב״ם צודק, ואני אסביר לכם למה. אל תביאו לי את הרמב״ם ליד. הרמב״ם צודק, משום שלכאורה, לכתוב שיש מצווה לעשות תשובה, זה עלבון לאינטליגנציה. עצם זה שיש לי מצווה, באופן בילט אין כלולה התשובה. כי אם יש מצווה, סימן שאסור לעשות עבירה. זה אומר שאם עשיתי עבירה, אני צריך לחדול מלעשות את העבירה. כן, גם אם לא יהיה כתוב שום דבר כזה, ברור שאם אני גונב, והתורה אמרה לו לגנוב, צריך להפסיק לגנוב. אז ברור שהחרטה לעתיד, כלומר, לפחות הפסקת החטא, היא דבר המובן מאליו. נוסף על כך, אם יש לי מצווה והמצווה מקובלת עליי, אז ברור שאני מתכוון בעתיד לקיים את המצווה ולא לעבור עבירה. כך שהחרטה על העבר וקבלה לעתיד, זה מובנה בעצם מושג המצווה. כן, הרי יהיה מצחיק לומר ש... יש אדם שממשיך לגנוב, ואומרים לו, אתה יודע שזה אסור? כן, אבל לא כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה, אז אני ממשיך. ברור שזה לא יעלה על הדעת. אז ברור, לפי הרמב״ם, באופן לוגי, לא ייתכן שתהיה מצווה לעשות תשובה. אלא מה? כשאתה עושה תשובה, יש מצווה ספציפית של וידוי, שבאמת לא היית יכול לדעת אל מלא שהתורה אמרה.
אבל
ככה?
אם מילה מתוודדת, אז גם תעבור לעשייה? שאתה יכול להישאר במצב שאני לא בסדר.
אני לא, אבל זה לא נקרא תשובה. ברור שאם יש לי מצווה, למשל לשמור שבת, ואני לא שומר שבת, אז אני עבריין. זה לא היה לדעת. אם מקובל עליי שיש לי מצווה לשמור שבת, אז ברור שאני צריך לשמור שבת. זה דבר מובן מאליו. גם בעתיד. עכשיו, הרמב"ן, מה יענה על דברי הרמב"ם?
הרמב"ן יסכים עם זה.
קיבלנו
מתנה. התורה מזכה אותך בעוד מצווה.
או, נאמר ככה, הרמב"ן יגיד לרמב"ם, אמנם אתה צודק, אבל התורה ניתנה לא לחכמים אלא לטיפשים. כלומר, עבור הטיפשים יש צורך שזה יהיה כתוב. אז אומרים, תעשה תשובה, זה מצווה. כן? הוא לא שם לב שממילא זה מובנה בעצם המושג המצווה, אבל אומר הרמב"ן, התורה התנסחה במצוותיה דווקא עבור הטיפש ולא עבור החכם. זה מחלוקת מהותית. עבור מי ניתנו המצוות? כלומר, לפחות ניסוחי המצוות. נכון, נכון. עכשיו, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרמב״ן היא דומה למחלוקת אחרת בין הרמב״ם לרמב״ן, והיא נוגעת לנושא שלנו, והיא האם יש מצווה בתורה להקים מדינה בארץ ישראל. האם זה בתרי"ג המצוות? נכון, הרמב״ן כתב שאחת מהמצוות בתורה היא להקים מדינה, ולפי זה בן גוריון היה צריך לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להקים מדינה. אבל הוא לא ברך, מדוע? משום שהוא חשש שאולי לפי דעת הרמב״ם זה לא בכלל המצוות. לא, ברכה לא מעכבת. ולכן מתוך ספק ברכות להקל, ודעת מרן שקיבלנו הוראותיו, אז בן גוריון לא ברך, למה? כי הוא סבר אולי כדעת הרמב״ם. עכשיו צריך להבין, לפי הרמב״ם, לכתוב שיש מצווה להקים מדינה, זה גם עלבון לאינטליגנציה. כי הרי הרמב״ם לא מעלה על הדעת שאם תהיה הזדמנות לעם ישראל לחדש את עצמאותו המדינית בארצו, שהוא לא יעשה את זה. הרמב״ן אומר לרמב״ם, אתה צודק, אבל יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך, הם לא יעשו. ולכן זו מצווה בתרי"ג המצוות.
הרמב״ם לא כתב את זה כשורש?
זה כבר ניסיון של תירוץ. אבל על כל פנים, גם אם הוא כתב את זה כשורש, כלומר, זאת הסיבה שהוא לא מנע, כי זה שורש, אז בסוף השאר הוא לא מנע. כלומר, הרמב״ם...
אבל זה לא שהוא לא התייחס. המון זה יהיה ברור מאליו, והחכמים זה לא יהיה ברור.
יכול להיות, יכול להיות. אבל למה... עכשיו, רגע. אני עושה בין משהו. למה אני מדבר איתכם על שתי המחלוקות? למה שלא אדבר רק על המחלוקת השנייה, שהיא הנושא שלנו, ולמה אני מבלבל לכם את המוח עם מצוות התשובה? אני אגיד לכם, פשוט מאוד. איפה התורה אמרה, דיברה על תשובה בכלל? איפה זה כתוב? פרשת ניצבים. איפה התורה דיברה על שיבת ציון? באותו מקום. עכשיו, יותר מזה, זה אותם הפסוקים ממש. תסתכלו במקור מספר 6. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבות האלה בביך, וכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, ובכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, אתה תשוב עד השם אלוהיך. ואז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא ישוב בתשובה יחד איתך. איך? ושב השם אלוהיך את שבותיך. כלומר, הוא יחזור יחד איתך. ויריחמך ושב, וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוהיך שמה. כלומר, זה באותם הפסוקים, ובאותן צורות לשון, ובאותם פועלים, פעלים, התורה מדברת על שיבה לארץ ישראל. במילים אחרות, תנועת השיבה לארץ ישראל היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. יוצא לפי זה שזה בתשובה, הגאולה תלויה בתשובה לארץ. בדיוק. זאת אומרת לפי זה, התנועה הציונית היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. יוצא לפי זה שיש לנו שני מישורים של תשובה. יש לנו תשובה כללית, תשובה פרטית. אדם לא שמר שבת, עכשיו הוא שומר שבת, זה תשובה פרטית. אדם גדל בחוץ לארץ, עכשיו הוא טייס קרב בצהל, תשובה כללית. עד כאן מובן?
איפה בפסוקים האלה יש פה תשובה מעברות?
בהמשך. לא. זה בפסוק שלא צילם. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותה. המשך הפסוק. פסוק ח'. עכשיו, נתאר לעצמנו, אני רוצה להגיע עד רזולוציה מסוימת, טייס קרב בצהל שעוסק עם כן בתשובה כללית, יום אחד שומע באינטרנט שיעור מלהיב על זה שצריך לשמור שבת. אז הוא יוצא מהמטוס, מחליט שהוא שומר שבת ושהוא לא חוזר לטיסות. אז הוא נפל מהתשובה הכללית לתשובה הפרטית. כמובן. כלומר, ירד במדרגתו. זה נקודה ברורה. מה קרה? זה בסדר גמור, זה בסדר, הוא עושה משהו פרטי, זה כמו שהוא נותן דולר לצדקה, בסדר, נחמד מאוד, הוא עשה מצווה פרטית שתגן אליו בשעה שהוא עוסק במצווה הכללית. עכשיו, מתוך כך אני רוצה להגיע למוטיבציה של יציאת מצרים. אם אתם מסתכלים במקור שנשלח לכם, בספר שמות פרק ו' פסוק ב', יש לכם? זה אמרו לי שזה אצלכם שקיבלתם במיילים. כן, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. רש"י, מה זה באל שדי? הבטחתי מבטחות, ובכולם אמרתי אני אל שדי. איזה הבטחות הוא נתן לאבות?
הארץ.
וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. איזה ברית? על הארץ. לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, וגאלתי אתכם מעבודתם, והצלתי אתכם מעבודתם, והוצאתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם ואתם תהיו לי לאלוהים, ואני אליכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לתת אותה לאברהם יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מסביר למשה כשהוא מדבר איתו על יציאת מצרים? בשביל מה היציאה? בשביל לקיים את ההבטחה שלו לאבות, לתת להם את הארץ. עד כאן זה ברור? טוב. יוצא לפי זה.
וגם בגלל נעקת בני ישראל.
בגלל נעקת נזכרתי בבריתי, והזכור את בריתי. שמעתי את נעקת בני ישראל והזכור את בריתי. כלומר, בסופו של דבר, אם לא הייתה לי ברית, אז הם היו צועקים אליי, זה לא משנה שום דבר. אבל כיוון שהם צעקו, זכרתי את בריתי, ולכן אני החלטתי שעכשיו הגיע הזמן להוציא אתכם ממצרים, להביא אתכם אל הארץ.
זה מאוד תמוע, אם המטרה בצאת מצרים לקיים את ההבטחה לעבוד, מה הייתה המטרה בהבטחה לעבוד?
להיות להם לאלוהים. לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שאני אתן לך את ארץ כנען, להיות להם לאלוהים.
אז המטרה ביציאת מצרים היא לא הקיום של ההבטחה, היא והייתי לכם לאלוהים.
נכון, ומה זה להיות לנו לאלוהים? רש"י, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוהים.